ai de ales.
ערב שבת שלום ומבורכת לכל המאזינים ולכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון להלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. נקדים ונתפלל ויהיו דברי התורה שיאמרו כאן בשעה הקרובה לרפואת כל הפצועים והפצועות בתוך שער חולי ישראל ולחזרתם לשלום של מגיני ארץ קודשנו ולהשבת השבועים שלמים ובריאים בגוף ונפש למשפחתם. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים ואת כל החולות. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפותם ולאחזיקם ולאחיותם. וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמח אבריהם ושסג ידיהם בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים והנעדרים בתוך שער אחינו כל בית ישראל לנתונים בצרה ובשביה, עבור שהקלה הקהל כלל ישראל מתפלל בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיעם. ישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויקוים בהם מקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה, ונאמר אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאימא דינוי עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הדינוי שומרך, הדינוי צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. הדינוי ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. הדינוי ישמור צעיתך ובאחה. מעתה ועד עולם, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Bein Bayom Uven Bayab Osho
Yeah.
שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים. ייתן אדוינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקודש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון. יקוים בהם הכתוב כי אדוינו אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. ברשות הקהל הקדוש, כפי שהקדמנו, בתחילתה של שנה. התחלנו את השנה עם שמחה ועצב מעולים גם יחד. ראינו חובה לבוא ולחזק את בדקי השבת שמגנת עלינו, ובזכותה אנחנו עתידים להיגאל. לכן קיבלנו על עצמנו, וגם לבקשת רבים, וגם לבקשת גדולי ישראל, ללמוד היטב את הלכות שבת, להשתדל להקיף את כל הלכות שבת במהלך השנה, למעט המועדים, שאנחנו כמובן נידרש למה שמשה רבינו תיקן לנו, ללמוד את דבר השם במועדים ובשבתות. נלמד היום ביחד בסייעתא דשמיא בתמצות את מלאכת לש, אחת מלמדת מלאכות שבת. ניתן כללים והלכה למעשה בסייעתא דשמיא. מספר הקדמות קצרות ותמציתיות נקדים. מלאכת מאמר דש וזורה, בורר, תוכן ומרקד. את המלאכות האלה לא למדנו עדיין ביחד. יש באופנים שמוגדר בהם היתר. לדוגמה, כשעושים את המלאכות האלו בבית ולא בשדה, והצורך הוא מיידי, ואם המלאכה היא לא גידולי קרקע, במלאכות שהזכרנו, מאמר, דש, זורה, בורר, תוכן, מרקד, יש להרחיב בזה מאוד מתי יש אופנים מוגדרים של היתר. לעומת זאת, מלאכת לש שבה אנחנו עוסקים, סימן שין חף א', התירו ביום טוב מהמלאכה הזאת ואילך, כל מה שמתקדם לכיוון האפייה. ומדוע? כי המלאכה הזאת היא מלאכה שנעשית בבית. זו מלאכה שנעשית בבית, לא בשדה. לשים בבית. ממילא, גם כשהלישה תהיה לא בגידולי קרקע, וגם אם היא תהיה מיידית סמוך לשימוש, לאלתר, גם יש לאסור. ישנם שלושה סוגי גיבול ושלושה אופנים של בלילה. הגיבול מהסוג הראשון נקרא בראשונים בר גיבול, ואומר הוא מתגבל בצורה הטובה ביותר. בן של גיבול, בר גיבול. ולכולה אלמה, האיסור שלו הוא איסור מהתורה. ואומר, גיבול שכזה, שאין דרך להחזיר את הדבר לצורה הראשונה כמו שהוא היה. זה על חזור. לדוגמה, קמח ומים שגיבלנו. עשינו את הפירורים של הקמח יחד עם המים לרכיב אחד, ואין דרך כעת לפורר את הקמח. גם אם נפורר לסולת, זה משהו חדש, זה משהו אחר. הוא הדין, עשיית גבס בשבת, טיט בשבת. עירבנו חומרים ויצרנו גיבוש שיצר יצירה חדשה. אבקות שמניעים על ידי התערובת סמיכות. אומר המשנה ברורה, הוא הדין. זה כמו גיבול שנוצר ליצירה חדשה. זה בר גיבול. לכול אלמה, איסורו מהתורה. נחלקו תנאים. רבי, רבינו הקדוש, ורבי יוסי בר יהודה. האם עצם נתינת המים, ובעצם כל דבר לך, כל משקה, זה האיסור? או שהאיסור הוא רק הגיבול ולא נתינת המים, האיסור הוא הגיבול שאני יוצר אחידות. שוב, האם האיסור הוא גם נתינת המים וגם הגיבול, או שהאיסור הוא רק הגיבול כי אני יוצר אחידות? אבל לכל הדעות, אם האבקה בעצם נתינתה במים, אם מיד מתקשה ונהיה צמיחה, ויש רכיבים כאלה, אז אין צורך בגיבול, כי בכל מקרה היא נהיה צמיחה. ודאי שבעצם נתינת המים יש איסור תורה. ניתן דוגמה. אדם שם מים לתוך ג'לי, אבקת ג'לי, לתוך אבקת פודינג, כל מיני הסוגים של מנות חמות, שאחרי כמה דקות הכל מתקשה. זה נהיה לפירה, זה נהיה לג'לי, יש בזה איסור תורה. אם הבלילה נשארת רכה, זה איסור דרבנן. זו ההכרעה של גדולי הפוסקים, האגרות משה, השבט הלוי, השמירת שבת כהלכתה. זו הדוגמה הראשונה של גיבול. הגיבול מהסוג השני הוא לא בר גיבול, לאו בר גיבול. ערבוב שני דברים שהפירורים לדוגמה לא בטלים והם קיימים. ואם כעת נייבש את התערובת, הכל ייפול ויחזור למקומו. לדוגמה, קמח קלוי, קמח מצה, הוא מתערב, אבל הוא ניכר. לדעת הרמב״ם, האיסור הוא רק מדי רבנן ולא איסור תורה. ולכן נתינת מים בלי גיבול, אין איסור בכלל. ומותר לתת מעט מעט מים או על ידי שינוי, אם זה איסור דה רבנן. אם אני נותן מים ולא מגבל, או שאני נותן מעט מעט מים או על ידי שינוי, מכיוון שזה רק איסור דה רבנן, לפי דעת הרמב״ם, כי העירוב ניכר לעצמו, זה איסור דה רבנן, אז מותר. דעת הרייבד, לא. גם בזה יש איסור תורה. למה? כי מכיוון שזה דרך העירוב שלו, ככה מערבבים אותו, גם רבי יוסי ורבי יהודה יודע שנתינת המים זה הגיבול. ויש דעה שלישית, דעת אמצעית, דעת בעל התרומה והמורדכי, שהמחלוקת בין התנאים שהזכרנו קיימות גם בזה, גם בבר גיבול וגם לא בבר גיבול. זה גיבול מסוג שני, שאמרנו שכאמור, דעת הרמב"ם זה דרבנן, דעת הרייבד שזה דאורייתא, גם לפי רבי יוסי ברבי יהודה, והדעה השלישית דעת אמצע, שגם בזה יש את המחלוקת שאמרנו, כמו גיבול שבעצם הוא לא ניכר לעצמו. יש גיבול מסוג שלישי, עירוב משקה או שני דברים נפרדים שלא מגבשים את הפירורים. לדוגמה, חתיכות גדולות של ירקות משני סוגים שלא נתפסים אחד בשני, שמן בסלט ירקות שהסלט יחסית חתיכות גדולות ולא מאות דקות, לתת מלח, תבלינים, מסווי טיבול שהמטרה שלהם לתת טעם ולא גיבול, פיזור של פירורים לתוך סלט וכדומה, בזה אין איסור תורה ולא איסור דרבנן של אישה. זה ודאי לא נחשב ללישה. עד כאן דיברנו על שלושה סוגים של בלילה, של לישה. כעת אנחנו נדבר על שלושה סוגים של בלילה. שלושה סוגי גיבול ושלושה אופנים של בלילה. יש בלילה אהבה כמו עיסה של קמח, שהיא לא צריכה כלי שיתפוס ויחזיק אותה. זה לא נוזל מהשולחן, אפשר לעשות את זה על השיש. האיסור של הבלילה הוא איסור תורה, כי זה כולו לגוש אחד שמחזיק את עצמו. יש בלילה רכה, שיש בה גושיות, אבל בלי כלי נשפכת. גם אם בתחילת השפיכה היא אהבה ובהמשך היא נהיית רכה, האיסור מדרבנן, והיא מותרת בשינוי. ההגדרות האלו שאנחנו אומרים כעת הם מבעל מרן החזון איש. יש בלילה שהיא הופכת את הנוזל לאחור, לצבע אחר. לדוגמה, מכניסים לתוך מים, מכניסים פנימה נוזל כלשהו. מערבבים שני דברים שרק נותנים צבע ותו לא, האיסור דרבנן. במקרה הזה אין איסור לא תורה ולא איסור דרבנן. אז בעזרת השם בשבוע הבא נלמד את דיני השינוי ודרכי היתר הלכה למעשה, לאחר שהבנו את עיקר היסוד של הלכות לישה. נקדיש את דברי התורה גם לרפואת נחמה אסתר בטרינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל, הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, אייל בן מזל. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
קוראים לי יוסף אלחנן שבתאי, אני בחור עיוור בן 16, מתגורר בבני ברק.
תחזנה עינינו, בבקשה. ממש שאלת כבודו, בבקשה.
אני חשבתי איך אני יכול לעזור בתור בחור עיוור ש... מסתכל בחדשות ומעורה בעניינים ויודע מה קורה. ובשביל זה החלטתי לפתוח ולהקים קו טלפון מיוחד של חלוקת פרקי תהילים וקבלות טובות. הגענו ברוך השם עד עכשיו ל-12 ספרי תהילים ו-108 מאזינים, בתקווה שזה ילך ויגדל בעזרת השם.
אשריכם ואשרי חלקכם שאתם מזכים את הרבים, חושבים, כואבים את כלל ישראל.
הייתי שמח ברשות הרב לפרסם
אם אפשר, רצינו לבקש, תפרסמו, בבקשה. תאמרו פעמיים שהציבור יוכל לקחת דף ועת ולרשום, בבקשה.
בוודאי. לפני שניתן את המספרים, אני רק אגיד שמי שרוצה יכול לכתוב לי לוואטסאפ המיוחד שפתחנו, שמות של חיילים נהדרים, הרוגים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזיר את כל השבויים הביתה.
אמן, אמן ואמן. ברוכים, ברוכים תהיו. מה המספר טלפון ברשותכם?
אז המספר של הקו הוא 079-50-83-433, והמספר של הוואטסאפ 053-413-3013.
כבודו יחזור עוד פעם על המספרים. בבקשה.
המספר של הוואטסאפ 053-413-3013, והמספר של הקו טלפון 079-50-83-433.
ברוכים תהיו, תעשו ותצליחו בכל אשר אתם פונים.
אמן.
תבורכו, תבורכו. תודה על הזכות הגדולה. ערב שבת שלום. מאירים כאן שבספר הליכות שלמה, פרק כ"ג, מביאים בשם מרן רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שאורה לא כמו שפסקנו בשבוע שעבר. כתוב שם שחיוב ברכת הגומל זה רק שהסכנה פגעה ממש באדם. אבל אם הוא רק קרוב לסכנה וניצול ממנה, הוא לא מברך. הוא מביא דוגמה, מי שעמד ברחוב ונורו יריות לעבר המקום שלו, אם לא פגעו בו, הוא לא מברך. אומר לשואל הנכבד, כשציטטנו שבוע שעבר את דברי המהר"ל מפראג, שמביא בנתיב העבודה, שכשאדם נמצא בסכנה עצמה, אז הוא צריך לברך ברכת הגומל. אני מתקשה להאמין שמרן רב שלמה זלמן אוירבך כך כתב. חלק מהספר הנפלא ביותר, הליכות שלמה, זה ספר שנכתב מפי תלמידים. מה שנמצא בכתב יד של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, בוודאי שזה מוסמך לחלוטין. אבל מה שלא נמצא בכתב יד של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, לא תמיד כתבי התלמידים הבינו כדבי. הנה מה שפה נאמר. ודאי לנו שמרן רב שלמה זלמן אוירבך לא אמר דבר כזה. הרי אם נורו יריות לעבר האדם, זה גוף החשוב שהוא היה בכלל הסכנה וניצל ממנה. אם הרוצח היה יכול לראות לעברו, ובפועל לא ירה לעברו, רק לכיוון אחר, פה יש מקום לדון שהבאנו דברי המהר"ל, האם הוא היה במקום הסכנה ממש, שהאשכנזים בזה מברכים ברכת הגומל רק שיש סכנה ממש, והספרדים רק מברכים על מה שכתוב במרן השולחן ערוך ברשיות ט' ארבעה שמחויבים לברך ברכת הגומל, מברכים שעשה לי נס. אבל כאן ודאי שהוא היה בתוך הסכנה, ודאי שהוא מחויב לברך הגומל, ירו לעברו, ולא פגעו בו. בוודאי ובוודאי שצריך לברך ברכת הגומל, וכל פעם שהוא נמצא שם הוא צריך גם לברך ברכת שעשה לי נס במקום הזה, וגם ילדיו, אם הוא נשוי, צריכים לברך ברוך שעשה לאבותינו נס במקום הזה, אם הם לא עוברים שם פעם ב-30 יום. ערב שבת שלום מבורך למאזין, בבקשה. בבקשה, ערב שבת שלום מבורכת.
יש לי שאלה.
בבקשה.
אנחנו כל יום פותחים את ארון קודש ואומרים בבוקר בשחרית את תפילת הים, וכשמגיעים לפסוק תיפול עליהם למטה בפחד אומרים את זה 3 פעמים. האם זה בסדר ששונים את הפסוק 3 פעמים? יש בכך עניין, מותר או חשוב, או לא כדאי לומר 3 פעמים את הפסוק, תיפול עליהם
ממטה בפחד? ראשית כל, כשכבודו אומר כדבר פשוט, שלקרוא את שירת הים בעמידה, מה המקור של המנהג? כי הרי ברוב המקומות אומרים את שירת הים בעמידה, אבל לא עם ספר, לא עם ארון קודש פתוח. מרן הבית יוסף, בתחילת סימן קוף ממא, כותב שהמורדכי והתשבץ, מביא בשם המערם, היו עומדים כשקראו שירת הים בספר תורה. זאת אומרת, בפרשת השירה, כשקראו את ספר התורה, בספר התורה, את שירת הים, הם נהגו לעמוד. והיבץ ועוד דנו בדבר. מרן לחידה דן בדבר. השו"ת הציץ אליעזר כותב בהרחבה שכך המנהג הראוי לעמוד בשירת הים. כולם מדברים על שירת הים בשעה שקוראים בתורה, שהחיוב של הציבור לעמוד. חלק כותבים להישמח, להתמך, אבל לפתוח את הארון קודש בשירת הים, נשמח לדעת מה המקור לדבר. האם המקור לדבר הוא מעבר לעמידה שאמרנו, המקור לדבר הוא סיבת המלחמה שבה אנחנו נמצאים, או שבאופן כללי נוהגים אצלכם בבית הכנסת שכשקוראים את שירת הים פותחים את ארון קודש?
לא, רק יש קרה שלא תבוא במלחמה, או כשקרה שלא תבוא, אז פותחים ארון קודש ואומרים את הפסוק תיפול עליהם 3 פעמים.
כנראה שיש לזה מקור, אנחנו לא יודעים מקור לדבר. בעצם לחזור על מילה פעמיים בתפילה, הפוסקים כתבו בהרחבה שהדבר לא נכון. אבל אם יש סיבה מיוחדת שרוצים לומר 3 פעמים תיפול עליהם ממתה בפחד, ומתכוונים לרמז לדבר, ואנחנו יודעים ששלוש פעמים יוצר קביעות, כמו שכתוב בשולחן ערוך הרב, יש מקום לבוא ולומר שזה בסדר. מרן היביע עומר, בחלק זין, יש לו הרחבה גדולה לבוא ולומר, שכשחוזרים על מילה פעמיים בתפילה, זה לא איסור, אלא זה דבר מגונה, זה דבר לא נכון, והפוסקים דנו בהרחבה. כאן שיש סיבה לדבר, פותחים את ארון קודש ומבקשים, אומרים 3 פעמים תיפול עליהם מהפחד, אולי יש מקום לבוא ולומר שהדבר כן נכון, ותמשיכו בדבר.
אפשר עוד שאלה קצת?
בשמחה, בבקשה. ונשמח אם הציבור מכיר מנהג כזה, שלא בשעת סכנה ומלחמה, לפתוח את ארון קודש במקטע בתפילה מעבר למקומות שכתובים בהלכה. בבקשה, שאלה נוספת, בבקשה.
גם אחרי שחרית וגם אחרי תפילת מנחה, אבינו מלכנו. האם יש מקום להגיד, אבינו מלכנו, חדש עלינו שנה טובה?
אבינו מלכנו, אנחנו, זו תקנתו של רבי עקיבא. תקנתו של רבי עקיבא נועדה בעצם לשעת צרה. כמו שגם הגמרא אומרת, מסכת תענית בדף חפי, שלא היו גשמים, ורבי עקיבא ירד ואמר אבינו מלכנו. בעצם הזמן שאנחנו אומרים אבינו מלכנו זה בעשרת ימי תשובה, ובימים שבהם אנחנו מבקשים בקשה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לחיים טובים. אבל בשעה שאנחנו נמצאים בתעניות, בזמן שאנחנו נמצאים בתענית ציבור, כבר כתוב בסדר אברהם גאון והכל בו ועוד, שאנחנו כן אומרים אבינו מלכנו לפי הנוסח שנמצא. אבל ברך עלינו שנה טובה זה חלק מאבינו מלכנו שמיוחד לומר אותו דווקא בתחילתה של שנה, דווקא בראש השנה, דווקא ביום הכיפורים, דווקא בהושענא רבה, שאנחנו מתחילים את השנה ואנחנו נחתמים לחיים טובים ולשלום. לומר בכל מהלך השנה כותבינו לשנה טובה, אין לזה מקום. לומר את עצם התפילה בעת צרה כאמור, בתעני ציבור, בזמן שהציבור נמצא כמו עכשיו בצרה ומצוקה, רבים מניגו לומר עכשיו אבינו מלכנו, וזה נכון, וזה נכון מאוד. אבל לצד כך הנוסח של חדש עלינו שנה טובה זה נוסח שצריך לאמר אך ורק בראש השנה, בימים נוראים, ביום הכיפורים, בראש השנה אנחנו נוהגים שלא לומר, או שנה רבה ותחילתה של שנה.
תודה רבה.
ברוכים ברוכים תהיו, שנזכה באמת שתחדש עלינו שנה טובה. שלום וברכה, ערב שבת שלום למאזין, בבקשה.
הלו, שלום הרב.
שלום וברכה, ערב שבת שלום, בבקשה.
הלו, הרב.
כן, כן, בבקשה, כבודו.
הרב, שומע אותי?
אנחנו שומעים אתכם היטב, בבקשה.
ערב טוב, דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית.
ברוכים, ברוכים.
תודה. מה שאני רציתי לשאול את הרב שאלה, על פי מקרה שאנחנו מכירים, אל משפחה של אברך שגם בעקבות מהמלחמה וזה אין להם לא כמעט לא שכירות, לא חשמל, לא גז, לא כאילו זה ממש מצב ממש מוסדות ודברים לילדים. עכשיו רציתי דבר ראשון בשביל הרב, אם אני יכול להביא את המספר שמישהו יכול לעזור להם, אז אני שיעזור להם
בשמחה.
תודה. אז המספר הוא 054 856-2827, מי שיכול לעזור אפילו בחלק מהסתירות שלה, של החודשים הקרובים לאברך הזה. באמת, הוא עבר מאוד תמיד חכם, חשוב שכל מה שלו עומד, ואיתו בהוראה,
ברוכים, ברוכים תהיו. תחזרו שוב על המספר.
שנייה, אני חושב שיש לי איזשהו שתרה בממשלה בהלכה עם הרב יכול לענות.
בבקשה.
054. 054-856-2827 054-856-2827. ברשות הרב, רציתי לשאול, הרי יש איסור לתת עוד יותר מחומש. אני שואל, אם אנחנו מכירים מצבים של אנשים ממש מסכנים, האם מותר להביא עוד יותר מחומש?
גם
בית מלחמה או לא יודע.
זאת אומרת כך,
כן.
כשאנחנו נותנים חומש לצדקה, המקור כן. לזה במדרש שכתוב, עשר תעשר את כל, מה הכוונה את כל? אמר רבי שמעון כן. בן לקיש, נמנו באושה שאדם יפריש חומש מנכסיו. חזל מאידך אמרו לנו, המבזבז לצדקה, הכוונה למצווה, לא יבזבז יותר מחומש. זאת אומרת שמעבר לחומש אדם לא נותן, כי כשאדם נותן מעבר לחומש בעצם הוא מטיל על עצמו ריבוי צדקה שלוקח מביתו ומהתזרים החודשי שהוא זקוק לתת לו ולמשפחתו. אז לתת יותר מחומש בוודאי שאין על אדם חובה. גם חומש, ההכרעה של הפוסקים שעסקו במעשר כספים בזמננו שהוא רק מדין מנהג, כמו שפסק הבח, הנשאל דוד ועוד סוללה גדולה של פוסקים, המנהג של לתת מעשר כספים זה רק מעשר ולא חומש. ולכן כשאדם מאפריש מעשר כספים, זה גם לא מעיקר הדין. מעשר כספים הוא גם לא מדרבנן, הוא מצד ההנהגה טובה, שאם אדם נוהג בה, זה נהפך להיות לנדר. שלוש פעמים או פעם אחת בהכרעה ברורה. אדם שלוקח על עצמו לתת מעבר לחיוב, מה שהזכרנו את דברי רבי שמעון בן לקיש, שהוא נותן חומש, עשר תעשר, זאת אומרת פעמיים לתת מעשר, ודאי שאין עליו חובה, ודאי שזה הידור גדול, אם הוא יעשה את זה באופן תמידי, זה נחשב לנדר, אבל מעבר לחומש, ודאי שאדם לא צריך לתת, לא מחויב לתת, ויש מקום לכאורה בפוסקים לבוא ולומר, הלשון אסור, משמע שזה גם איסור. ומתי זה נחשב לאיסור? כשהאדם יש לו את הצורך הבסיסי, ומעבר לכך, מה הכוונה מעבר לצורך הבסיסי? כל מה שהוא יצטרך ביום יום בצורה פשוטה של חיים וגם דברים עתידיים שהוא יידרש אליהם אולי וכנראה כמו חתונת ילדים שהוא חוסך אליהם וכדומה שבוודאי יגיעו לפרקם ויצטרכו להשיא אותם בכבוד. אבל מעבר לכך, האדם צריך שיהיה לו חסכונות, אדם צריך שיהיה לו מעבר, אם הוא עכשיו ייתן מעבר לחומש, אז בעצם הוא לוקח את זה מרעייתו, מילדה ומהצרכים הבסיסיים, לעומת זאת אדם שהקודש ברוך הוא חנן אותו באושר רב, ויש לו די לפרנסתו ופרנסתה עד ילדיו, ויש לו עד בלי די, היה אומר הרבה פעמים, מרן הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, שעל אדם כזה ודאי, שאפשר לבוא ולומר שהוא יכול לתת כן יותר מחומש, כי הוא לא מבזבז כלשון חזל מנכסיו, אלא הוא נותן מנכסיו, הוצאה הכנסה קריילי. אז לכן שכבודו פונה ואומר יותר מחומש, זה לאנשים שיש להם, ברוך השם, עשירות, אנשים שיש להם רחבות גדולה, ויש להם התחייבויות לצדקה, שהם יכולים לבוא ולומר, אנחנו ניתן מעבר לחומש, למקרה החמור שכבודו הזכיר, כפי שכותב החפץ חיים באהבת חסד מהרשב"א, שתלמיד חכם, הנתינה שלו קודמת לכולם. עד כדי כך שאם יש ספק, האם לתת לתלמיד חכם בגד, או לעני אוכל, שלא תלמיד חכם, מעדיפים תלמיד חכם בגד. כך כותב הרשב"א. אז ודאי שיש כאן עדיפות. סיכומם של דברים, אנחנו השמענו כאן את המספר טלפון, ומבקשים מהציבור שבעזרת השם ייתן ויחזור וייתן, ויהיה רצון שבעזרת השם תהיה שם הרחבות על הצד היותר טוב. ברוכים, ברוכים תהיו, אנחנו נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם, רק רצינו להעיר על השאלה החשובה של חומש. מרן השולחן ערוך כשהוא מתייחס לשיעור של צדקה, אז אומר מרן שאדם יכול לתת עד חומש מהנכסים, שזה מצווה מן המובחר. והעשירית זה עין רעה, מכילה, מידה בינונית. פחות מעשירית זה עין רעה. אבל מתי מותר לתת חומש? רק בשנה ראשונה מהקרן. מכאן ואילך חומש מהרווח. מוסיף עליו מרן הרמ"א, לא לבזבז יותר מחומש, כי בסוף חלילה יצטרך לבריות. אז האם יש כאן מחלוקת בין מרן, השולחן ערוך למרן הרמ"א? דנו הפוסקים. השבט הלוי כותב שמרן השולחן ערוך סובר, שלא לבזבז יותר מחומש זה עיצה טובה. אבל הרמ"א סובר שדין הזה מחייב. אבל יש מקרים שמותר לעבור על כך. אז איזה מקרים? אם לדוגמה מקרים של פיקוח נפש. כותב אור החיים בראשון לציון שם, מנחת שלמה ראיתי גם כותב, חייב אדם לתת את כל הון נפשו בעד הצלת נפשו. יש מקום לבוא ולומר שאני שהוא מאוד מאוד דחוק, מותר לתת לו אפילו יותר מחומש, והפוסקים דנו על כך. הברכי יוסף דן על כך ועוד, וכפי שהזכרנו, אדם שהוא עשיר בעל נכסים, אין חשש שהוא ינזק מכך. אז במקרה שכזה מותר. כמובן שיש תגרת התשובה של הבלטניה והמהרשם המפורסם, שקוראים אדם נותן בשביל לחפר על העוונות שלו, מה לא יעשה אדם בעבור פדיון נפשו. ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום למאזין, בבקשה.
התוכנית והכל.
ברוכים תהיו.
יש עכשיו לשאול שלוש שאלות קצרות, או שזה מוגבל לשאלה אחת?
בשמחה. הזמן שלפנינו מוגבל, אבל השאלות נשמח בהם, בבקשה.
אני מסתדל לשאול אותם בקצרה. לגבי לימוד שעושים בליל שבת, של בחורים, ורוצים לתת להם כסף, 20 שקלים למשל, יש בזה שכר שבת, ואיך, אם כן, איך אפשר לפתור את הבעיה?
בעצם, כשאנחנו אוחזים בתשלום עבור תורה, בזה לא גזרו. זאת אומרת ככה, לדוגמה, אדם שקורא בתורה, לכאורה, אדם שקורא בתורה ושבת, האם יש בזה שכר שבת? אז הפוסקים נחלקו. האם יש איסור שכר שבת לגבי דבר מצווה? גם לדברי המקילים, לא רואים סימן ברכה בשכר שיקבל. ולכן הפוסקים דנו שמן הראוי לא לתת את זה בנפרד, אלא לתת את זה כדבר כולל. ולכן, אם אנחנו עוסקים בלימוד שרוצים לתת לילדים את האפשרות שעל ידי זה הם ילמדו יותר טוב וכדומה, הדבר הנכון ביותר זה לא לשלם רק עבור השבת, אלא לשלם גם עבור השבת וגם עבור שהם לומדים בימות החול. לסיכומם של דברים, לבוא ולומר להם, אנחנו מתגמלים אתכם על הלימוד בשבת, אבל גם הלימוד נוסף, תפילה נוספת שתהיה במהלך ימות החול.
של כוח. עוד שאלה לגבי, אני לא יודע שלמדתי דין כזה, לא אם זה נכון שאדם מחזיק למשל כוס חלב והחבר שלו עם נקניק. יש בעיה שהוא פותר אותו, יש איזה דין כזה, אמרו לי שזה משהו דין תרומת הדשא, שאדם עם חלב לא יכול לפתור מישהו עם בשרי. זה נכון? יש דבר כזה?
נכון. התרומת הדשן כך כותב, שלכאורה הסיבה שאני פותר אותך זה מכיוון שאני ואתה יכולים ליהנות מאותו דבר. אבל מכיוון שאני ואתה לא יכולים לאכול מאותו דבר, כי כל אחד אוכל דבר שאסור על השני, יש מקום, הוא כותב את זה בתור סימן שאלה, האם יש מקום לבוא ולומר שאחד לא פותר את השני. אבל להלכה למעשה אנחנו פוסקים שכן פותר אחד את השני, כי אני יכול להחליט אם אני אוכל את החלב, שאני לא אוכל את החלב, אני אוכל את הבשר. אז זה כסימן שאלה, אבל הלכה למעשה פותר.
עוד שאלה אם אפשר, לגבי אדם, למשל אברך, שמכין כוס קפה בבית, ושותה אותו, מברך, ובדרך לכולל הוא שותה אותו עד לכולל, והגיע לכולל וסיים אותו, והוא עכשיו מוזג כוס מים. הוא צריך לברך על הכוס מים, שוב,
מכיוון שהוא שתה את הקפה בבית ויצא מן הבית והמשיך למקום אחר, אז יש כאן בעצם שינוי רשות, יש כאן שינוי מקום, וממילא יש כאן גם הסחת הדעת, ולכן הוא מחויב לברך על הכוס השנייה, גם אם הכוונה שלו כשהוא בירך על הכוס הראשונה הייתה על הכוס השנייה שהוא מתכוון לשתות לדוגמה בכולל. אבל לו יצויר שהוא שתה את הקפה בבית, והתכוון להמשיך עם אותו כוס קפה שהוא שותה, להמשיך הלאה לכיוון הרכב, בזה יש מקום לדון, האם הברכה חלה אפילו שיש שינוי רשות, ומדוע? כי אין הסך הדעת, הוא מחזיק את הכוס קפה ביד ויוצא איתה ביחד. אבל כשהוא מברך על כוס אחרת במקום אחר, ודאי שהוא מחויב שוב לברך, והברכה לא מועילה בגלל השינוי רשות. ברוכים ברוכים תהיו, התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים. נתפלל ונבקש שנזכה זכות אבות ואימהות. בפרשה הזו אנחנו קוראים על פטירתה של שרה ואברהם, ימליצו טוב עבורנו ונזכה לגאולה ולנחמה ולישוע. ערב שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.